טוב, אנחנו באורות התורה, פרק ד', באות ד'. בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבר. המוסר האלוהי המוחלט הוא מוצץ מכל דין פרטי. ולהמסתכל, המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה תוכן ישותה הפנימי, המתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה מלאה, עומר מלא. והשירה היא הולכת ומשתפכת גם כן על כל פרטי ההלכה, על כל הנטיות של המסע ומתן שבה, עד אשר פירוש שירי מענג ומעדן יוכל להתפשט על כל התורה כולה, על כל התורה אפילו המעשית וההלכתית, חוץ ממה שהסתרע על כל ההגדה המהירה בזור האורה הרוחנית האדימה. אז לפני שאנחנו נקרא את זה ממש משפט משפט, אנחנו רואים כאן את הקשר שבין תורה ושירה, ועכשיו דיברנו על זה כבר לא פעם. הרב קוק, כלומר, התורה שבעל פה לומדת את המצווה לכתוב ספר תורה מן הכתוב בתורה, כתבו לכם את השירה הזאת. שמצווה לכתוב שירה, ומכיוון שהכלל הוא שלא כותבים רק חלקים בתורה, ממילא נגרר מכך עניין של מצוות כתיבת התורה, ולא בכדי הדבר שכל התורה כולה על פרטיה והלכותיה וענייניה השונים, דווקא בעניין זה של כתיבה נמשכת מתוך דברי השירה. תבואו לכם את השירה הזו. והרב קוק היה אומר ככה, הרב ציודה סיפר, שכשם שיש בעולם תורת השירה, כן, כלומר מי שעוסק במדע הספרות, יש גם שירת התורה. לא רק תורת השירה, יש גם שירת התורה. והרב קוק הוא באמת אולי הדוגמה הבולטת ביותר של אדם שהאיש הלכה מובהק מאוד מצד אחד, ולמדן עצום מצד נוסף, היה גם משורר גדול, הוא משורר מתוך תורה ושל התורה, על כל מקצועותיה וענייניה וגווניה ורבדיה. זה אני אומר בתור ההקדמה לאותו הקשר שהרב מביא, וזה כמובן מתוך דברי חז"ל, שאפשר על כל פרק ופרק לומר שירה, צריך לומר שירה. עכשיו, יש פה עיקרון מאוד גדול. אנחנו ראינו את העיקרון הזה גם בסעיפים הקודמים בפרק הזה, הוא העיקרון של קשר הפרט והכלל. הרובד העמוק של כל פרט הוא דווקא הצעד האחדותי הכללי שיש בתורה בכלל. אפשר להגיד שזה גם נאמר במסגרת הפולמוס שהיה כבר כמה דורות אצל יהודים במערב אירופה, במרכז אירופה, והגיע גם למזרח אירופה, על עניינה של התורה. מסגרת, לא אומר שרק על זה, אבל היה גם פולמוס כזה. ומה היה? האם אפשר להסתפק רק בדברים הכלליים של אמונת התורה ואמונת היהדות? ובאיזו מידה הפרטים ההלכתיים במיוחד, המחייבים, המקבילים ולפעמים אפילו המצמצמים, האם הם גם כן מחויבים באותה מידה כמו הדברים הכלליים של אמונת אמונת התורה, אמונות הערכים והעקרונות המוסריים של התורה, העקרונות הפילוסופיים של המונותאיזם, המונותאיזם המוסרי, שהוא כמובן מאוד בולט בדברי התורה ובדברי הנביאים. והיה על כך פולמוס גדול, וכבר אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית לא מעט יהודים, בסופו של דבר הם היו הרוב מבחינה מספרית, שניתקו בין שני הדברים האלה. אמרו, אפשר להיות וצריך להוי אולי להיות יהודי. אחר כך זה, דורות אחרי זה, גם זה לא כל כך החזיק מעמד, אבל בהתחלה ככה אמרו, אפשר להיות בן דת משה במובן של אמונה, ולא חייבים להקפיד ולהתחייב לכל דבר פרטי, לכל עוד ועוד, העיקר זה הרוח הכללית. הקשר הזה בין התורה בכללותה, מתן תורה, המאורע הגדול, האמונה הגדולה, רוממות הנפש שיש מתוך זה, לבין הקיום השגרתי, המדוקדק, הקפדני, אני יודע, אפשר לי להגיד גם מילים פחות נחמדות על זה, כן? של ההלכה. אז במסגרת הפולמוס הזה יהיה גם הדברים האלה של הרב קוק. הם הרבה מעבר לפולמוס הזה, הם עומדים לעצמם בלי קשר לפולמוס הזה, הם נכונים וגם גדולים מהם, אבל צריך להזכיר גם את הדבר הזה, מכיוון שהוא היה גם חלק מן ה... ממה שהעסיק את העולם היהודי באותם הדורות, ואני חושב גם בימינו. עכשיו ניגש לדברים עצמם. בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל. קודם כל, דבר תורה זה גם אפילו כל משפט בתורה, כל פסוק בתורה. ואם אנחנו נרחיב את זה כמובן גם לתורה שבעל פה, אז גם בדברי חכמים וכולי. וגם בכל דבר הלכה פרטית. אבל לא רק בדבר. שגם הרי גם הפסוקים וגם אמרי חז"ל, הרבה פעמים הם דברים יותר כלליים. יש הלכה פרטית שנלמדת אחרי הגיעה, מדוקדקת מתוך הדברים ונלמדת. וגם בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל. אז צריך לומר שמבחינה דקדוקית, לא תמיד צריך לדקדק ככה בדברי הרב, מכיוון שהעברית שלה אז היא לפעמים... מרשה לעצמה גם דברים כאלה. אבל אני פה כן רוצה לדקדק. היה צריך להיות כתוב זורח האור העליון הבלתי מוגבל. יש פה פעמיים הידיעה, העליון הבלתי מוגבל. ואני חושב שלבחינת השפה העברית היה צריך לכתוב האור העליון. לכן נראה לי שהעיקר פה לא האור, אלא אורו של העליון הבלתי מוגבל. כן? אני מקווה שזה מובן. אור הוא איזושהי השפעה, התפשטות, הערה מתוך, או מתוך איזה, מן הנקודה, מן השורש, מן המוקד. זורח אור. עכשיו, מה זה אור? בפשטות אצלנו, כן. כמו האדם אומר לזרועתו, הארת את עיניי. אני לא שם לו פנס בעין. אני מקווה. הכוונה, אני הבנתי את הדברים שסבקים. הבנתי את הדברים. הבנתי את המשמעות. אור הוא משמעות. זאת אומרת, מה שבעיקרו של דבר אומר הרב קוק, בכל דבר תורה ובכל הלכה יש משמעות. יש משמעות. מדוע? כאילו, זה מובן מאליו. לא מובן מאליו. מדוע? מכיוון שגם אנחנו רגילים, וגם זה חלק מהמחשבה הדתית, שיש דברים שהם גזירה. כי כשאנחנו אומרים משמעות, פירושו של דבר דברים שיהיו מובנים לנו, שיתקבלו על דעתנו, שאנחנו נוכל להבין אותם באיזשהו מרחב, באיזשהו הקשר כללי, עולמי, מוסרי, מדעי, רגשי, לא חשוב איזשהו. ולפעמים לא, ככה זה. ככה זה. אין לזה משמעות, ודאי לא מסוימת, לא פרטית, אין לזה משמעות כללית, כן, זה... צו אלוקי, ועל, איך אומרים, עם פקודות לא מתווכחים. אבל, גם אם זה נכון ברובד מסוים, בתקופה מסוימת, זה לא נכון באופן מוחלט. באופן מוחלט יש משמעות. יתרה מכך, עצם מצוות תלמוד תורה, היא חתירה למשמעות. כלומר, אילו היה גובר העיקרון, שמכיוון שאלו דברים שנאמרו מפי, מפי אלוקים, אז גמרנו מה זה, אפשר רק לקבל אותם ולציית להם. אפשר לא לציית להם, ואז אתה מורד וצפוי, אני לא יודע מה, לאנשים. אבל זה, אלה הברירות שיש. מצוות תלמוד תורה, שהיא אחת המצוות בין מצוות התורה, ומבחינה מסוימת אולי מן החשובות שבמצוות התורה, מכיוון שבה תלוי הכל, כן? ההתוודאות, המצווה הזאת אומרת, גם אם אתה באופן אישי, או הדור שלך, בזמן שלך, עוד לא מבינים, אין להתייאש מכך. נכון שהקיום לא מותנה בהבנה. זה נכון. אין התניה. אתה צריך לקיים כי אתה הצטווית לקיים. אבל האם אתה על ידי כך מוותר על ההבנה, על המשמעות? לא. לא רק שבאופן וולונטרי אתה לא מוותר כי אדם נוטה לרצות להבין, אלא שמצווה עליך לחתור וללמוד ושוב 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 ולא להניח, ואל תאמר, כבר למדתי פעם אחת מה שהבנתי, הבנתי מה שלא הבנתי, זה כנראה שזה לא ילך, וגמר, לא, תלמד עוד פעם ועוד פעם ועוד גם 101 פעמים. אל תניח לזה, ואפילו אם אתה כל חייך לא תבין משהו, יבוא דור אחר שיבין. ואם לא דור הבא, אז עוד 10 דורות. כן, יתוודאו אל המשמעות העמוקה שיש. היא קיימת. גם אם אנחנו לא מתנים על ידה את קיום המצווה, אין פירושו של דבר שאין כאן אור, אין כאן משמעות. יש. מה הקושי שבדבר? שזה אור שהוא בא ממקור העליון הבלתי מוגבל. זה הקושי. מבחינתנו, דווקא בכל דבר תורה מסוים, בכל הלכה פרטית שהיא פרט, לגלות את האור של הבלתי מוגבל העליון, שעלי הפרטים נועדו לכך שהם יהיו לא עליונים, הם יהיו ממשיים, הם יוכלו להתאפס. אחרת אי אפשר לקיימם גם כן. זה לא אנושי. אדם הוא תמיד קיים במקום ובזמן מסוים, לא במקום וזמן אחר. יש לו כך וכך מידות גוף, כך וכך כוח השרירים, יכולת החושים, הוא מאוד מאוד גבולי, הוא נמצא בתוך מציאות גבולית ביותר. ממילא התורה כשניתנה לו, היא ניתנה בעניינים באופן של פרטים, באופן של גבולות. בתוך זה לבקש משמעות, לא משמעות שהיא נכונה רק לאותה המסגרת הפרטית. זה, אם זה רק היה הדבר, אז היה מילא. אבל הרי המקור שלה הוא העליון ולא התחתון. הבלתי מוגבל ולא המוגבל. זהו הקושי. זהו הקושי. ולכן יש במצווה הזו צירוף של כל אותם היהודים שבאותו הדור. כולם לומדים תורה. אין פטור מלימוד תורה. מבחור ומבחור. מה הטוב שבזה? זה לא רק עניין של הכפלת כמות. מכיוון שכל יהודי הוא מיוחד, זה מובן מאליו, כל אדם הוא מיוחד. יש לו אופי שלו, בתכונות שלו, ביכולות שלו. ממילא כל אחד בתוך מיוחדותו הפרטית מצרף את זה ללימוד התורה הכללית. ואז בתהליך מאוד מורכב של הדדיות חברתית, לכן התורה היא לא רק עניין פרטי של כל אחד. זה גם דברים שהם בתהליך לפעמים ישיר ופשוט ולפעמים עקיף במשך זמן, הם נעשים נחלת הכלל. לכן גם צורת לימוד תורה העיקרית היא בית המדרש. הרבה פעמים יותר נוח לאדם ללמוד דווקא במסגרת פרטית שקטה מאוד, בתוך חדר הלימוד שלו, העבודה שלו, בספרייה שקטה, כן. למה בבית המדרש יש? כי בבית המדרש, לפעמים אפילו מתוך רעש רקע, אנחנו קולטים דברים שנאמרים גם על ידי אחרים. ואם לא, אז פה מישהו מתקשה, ניגשים לחברים, ניגשים לזה, נעשה מסע ומתן כללי. זאת צורה. אופן מסוים, אני לא אומר, יש אנשים שנוח להם לבד, זה בסדר. אז יש להם דרכים אחרות, עקיפות יותר, לפעמים הם כותבים, לפעמים הם מלמדים, לפעמים, זאת אומרת, יש דרכים נוספות, איך דבר שנתברר לו לאדם באופן מאוד פרטי, ביושבו על כיסא או בשכבו על מיטתו, בחלומותיו, אם הוא עדיין חושב או ב... זה לא משנה, זה יהיה, איך שהוא זה יבוא לידי נחלת הכלל. הצירוף הזה, הבירור הזה, שהוא לא נעשה רק על ידי כל אדם בלבד. זה עניינה של המצווה, שהיא מצווה על כל אחד והיא מצווה כללית. כן? פשוט היה יותר לחשוב שמי צריך ללמוד תורה? אנשים שזה מקצועם בכך. בכל הדתות אחרות, כהנים, כהנים צריכים לדעת. כי הם עוסקים, הם אחראים לפולחן. מה צריך זה שמגיע, למה הוא צריך לדעת? כמו שלא כל אחד חייב ללמוד רפואה. הוא בא, אם הוא צריך, הוא בא לבית חולים או לבית מרקחת, ושם נותנים לו, והוא לא שואל מה זה מי זה, ונותנים לו, הוא עושה. וכאן כולם צריכים. לא רק כהני הדעת, ולא רק האנשים המתמחים בכך, כמו בכל המדעים. שרק אנשים שמתמחים בכך צריכים לדעת. עליהם המצווה להכיר ולדעת ולחקור וללמוד. כאן זה נחלת כלל, נחלת הכלל. ומצווה על הכלל, כלומר על כל פרט ופרט לפי מצבו ועניינו. ואין אדם יכול לפתור את עצמו, יכול להיות, תשמע, אני לא מאוד מוכשר. אני עסוק כל היום. בסדר, אז תמצא לך 10 דקות, תלמד. לא ביום, אז בלילה, לא במשך השבוע, אז בשבת. אתה תמצא לך לפי מה שאתה, לפי אופייך, לפי נטיית לבך. אתה צריך למצוא את הזמן ואת האפשרות ואת היכולת ללמוד תורה על כל מיני מרחב המקצועות והתחומים שבה. והעניין הזה הכללי, כאשר הוא כך, הוא באמת תורם, מכיוון שיש השקה מתמדת בין אנשים, בין תפיסות, בין רגישויות. ומה שאיך שהוא תופס אדם זה, אני לא תופס. ומה שאני תופס, הוא לא תופס. ומן הביחד הגדול הזה, דור אחרי דור, שוב, זה לא רק לרוחב, זה גם בציר של זמן, מצטרפים הדברים ומתבררות המשמעויות. כלומר, עניין של לימוד תורה חתירה למשמעות, חתירה לאור שבא מן המקור העליון הבלתי מוגבל, אבל כן זורח בדברים המוגבלים, באותיות ובמעשים ובהדרכות, איך שזה בא לידי ביטוי על ידי כל אחד ואחד, איך שהוא מבצע את זה, איך שהוא קורא את זה, איך שהוא מבין את זה. אנחנו מוצאים כאן דבר, תהליך מורכב מאוד, אפשר לקרוא לו היום כבר, שכבר התרקלנו למינוח הזה, לתהליך דיאלקטי, של התבררות המשמעות, פריצת הגבולות מבלי לפרוץ אותם. פריצת הגבולות, כאשר הגבולות מתבטלים, אז אתה מבטל את כל האנשים ואת כל ההבנות ואת כל התכונות הפרטיות ואת כל הפרטיות. זה לא טוב, אי אפשר כך. אם אתה שומר רק על הגבולות וכנאות של כל אחד ואחד, אז אז אין שיח, אין שום אינטראקציה, אין הדדיות, אין פעולת גומלין. כאשר אנחנו מדברים על פעולת גומלין, על לימוד משותף, לא כזה שמבטל את אחד מן הצדדים, אפילו הצד שלא מתקבל להלכה, אפילו האבא אמינה, מחשבה שהיא נדחית לפעמים לגמרי לגמרי, כמחשבה עומדת לעצמה, אבל היא תורמת לפעולת הגומלין, היא חושפת עוד איזה פן אחד שמפרה את כל השאר, גם אם כשלעצמו הוא נדחה לגמרי. זהו דבר פלאי של שמירת, ואפילו הייתי אומר קדושת הפרטיות והדגשת הייחודיות של הפרטיות, של כל עניין פרטי, כל אות וכל פסוק וכל מעשה וכל אדם וכל נפש מצד אחד, ומצד שני, הבניין שלה ביחד ש, ש, שחושף צדדים ופנים ויוצר תהליך דיאלקטי של חשיפת המשמעויות הגדולות שיש בהן באמת 70 פנים. 70 זה כמובן מושג של ריבוי גדול. זה דבר מיוחד. כל זה ביחד מביא אותנו לחשיפת האור הזה, שהוא בכלל באמת מקורו בעליון הבלתי מוגבל. והמשימה הגדולה בתוך העולם, בתוך המציאות, איך מבלי לבטל את העולם, שכל כולו עניין של גבולות, בכל זאת לחצוב בתוכו אור של הבלתי מוגבל. זו משימה שכשמגדירים אותה בהתחלה היא פרדוקסלית. ובתהליך היסטורי של צירוף אדם לאדם ודור לדור, דור לדור ישבח מעשיך, אנחנו רואים שזה כן יכול להיות וזה כן נבנה, והאור הזה נגאל ממעשריו, ממחשקיו, הולך ונגאל, הולך ונגאל, הולך ונגאל, ונחשף ניצוצות, עניינים, על ידי אנשים גדולים נחשף הרבה, על ידי אנשים פחות גדולים נחשף מעט, אבל הכל חיוני. אחד הממעיט ואחד המרבה. כמו שהיה רגיל בפיהם של אנשי יבנה. כן, ככה חז"ל אומרים שהעיקר שכולם יכוונו לשם שמיים. אחד אמרו, אני בריאה וחברי בריאה. מה אני מלאכתי, לא זוכר, מלאכתי בשמיים, לא בענייני שמיים, בתורה, הוא מלאכתו בשדה, מדברים על הארץ. אבל כשהוא גם אומר פסוק, היא גם קצת לומד, אחד הממעיט ואחד המרבה. גם וגם. הכל מצטרף. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, לעליון הבלתי מוגבל. כי אם מראש הוא אומר, נו, זה דברים שלא כלום, אז הוא הגביל את עצמו, זה כבר לא המוגבלות האובייקטיבית, זה כבר הוא הגביל את עצמו, אומר, מה אני, למה לי לחתור למשמעות יותר גדולה, אם אני מחליט שאין בזה משמעות גדולה? נו, אז זה באמת נכון. אז מה אתה, אז כמעט ואין סיכוי. מן הכלל הזה שבמשפט הזה הראשון, הרב עובר לעוד עניין מאוד חשוב, שגם עליו היה ויכוח, ופולמוס ציבורי ויהודי כללי. האם אנחנו מדברים רק על האור, רק על המשמעות האינטלקטואלית, או רבת הגוונים בכל עניין? בעיקר, אומר הרב, המוסר האלוהי המוחלט. הצד המוסרי. ההטבה. הישועה. כן, א', ישועה והצלה מכל מה שהוא לא סתם מוגבל, אלא מה שהוא מעיק במוגבלותו. משעבד במוגבלותו. ומלבד מה שזו הצלה, צריכה להיות גם הטבה. המוסר האלוהי המוחלט הוא מוצץ מכל דין פרטי. אפשר להציץ מכל דין פרטי אל המוסר המוחלט. שוב, יש פה הבדל בין דין פרטי שהוא תמיד יחסי לבין המוחלט האלוהי. כמו שיש הבדל בין פרטי לעליון הבלתי מוגבל, ככה יש ניגוד פנימי בין האלוהי, המוסר האלוהי המוחלט, לבין כל דין פרטי. וממילא הקשר אליו הוא קשר של הצצה, כלומר קשר מאוד דק. אבל הוא העיקר. מדוע הרב מדגיש את הצד המוסרי? מדוע מכל רבדי המשמעות השונים הוא בוחר דווקא את המשמעות המוסרית? זה דברים מסוימים. חיית המלאק לא, אבל כבד את אביך ואת אמך כן. אז מה, למה להעדיף את זה על פני זה? אדרבה, התורה מצטיינת באמירתה המוסרית. על רקע זה יותר מפריע לנו כמה דברים שלכאורה, לכאורה, גם כן זה לא דע אפילו במחיית המלאק, אבל סוף סוף זה אויב, זה יותר קל. יש דברים אחרים אולי שהם פחות מובנים מבחינה מוסרית. בסדר, אבל הצד המוסרי הוא בעצם, זאת אומרת, אפשר לדבר על כיוון ההתפתחות ובניית המשמעות מבחינה אינטלקטואלית, שזה כמובן הכלי הראשון, כן, זה עניין של הבנה, אפשר מבחינה רגשית, התחושה, ההתפעלות האומנותית הרגשית והיופי, כן. גם זה לפעמים יש. כשחושפים איזשהו, כמה מתמטיקאים נוהגים לומר על מבנים מתמטיים שיש בהם יופי מיוחד. ההתפעלות היא התפעלות אסתטית. לא כל המתמטיקאים יכולים להתפעל אסתטית מענפי אומנות אחרים, אבל מהמבנים המתמטיים כן. מוזיקה לא מרגשת אותם, לא תמיד, יש ויש ויש, אבל, או לא יודע מה, ציור, אבל מבנה מתמטי מסוים, כן, יש בו יופי. עכשיו, נכון, ויש גם פן כזה. עם זאת, המפתח לערך הקיום והמציאות הוא מפתח מוסרי. גם אם נחשוב שחשפנו את המבנים האינטלקטואליים, ההגיוניים, המרהיבים ביופיים, במציאות הבריאה, אבל המבנים האלה לא מביאים אותנו, את האדם, את האנושות, לחיים מוסריים של עושר וצדק ויושר. אני חושב שאחרי התפעלות הראשונה מן היופי ומן הסדר, אנחנו נשקע בייאוש. הערך העיקרי של הכל אצל האדם, כמובן, אצל באנושות, הוא הערך המוסרי. התיקון הראשון, אם נקרא לזה כך, שעושה הקדוש ברוך הוא בבריאתו, אחרי בריאת אדם הראשון, התיקון הראשון, לא טוב להיות אדם לבדו, צריך להוסיף משהו, לתקן משהו. אדם נברא, יש בו הכל, כל הפנים וכל הצדדים, הוא מאוד עשיר. הוא יושב בתוך גן עדן, שזה נהדר, מכל בחינה שלי. אבל יש משהו שמעיק עליו מבחינת עושרו. הוא לבד. ולכן לא יפה להיות אדם לבדו, או לא כדאי להיות אדם לבדו, או לא הגיוני להיות אדם לבדו. היגיון מסתדר עם הכל, אבל נניח. לא טוב, לא טוב. יש איזה סוג של חיסרון שמורגש ממילא אכזבה, ייאוש, קושי. לא טוב. נעשה תיקון בבריאה. הבריאה השלימה שנקראת אדם, שהיא כלולה היום אנחנו יודעים מהיסוד הזכרי והיסוד הנקבי, יצור אחד, מנוסר למה? מנוסר, כן, מצלעו וצלע הרבה פעמים בתורה, בשפת התורה זה צד, זה לאו דווקא צלע מה שאנחנו קוראים היום צלעות, צד, כן, כמו בגיאומטריה של היום בעברית, כן, צלעות, שווה צלעות, הכוונה, לא שלקחו ממנו כמה צלעות, כן. כוונה הצדדים. הצלע זה צד. והוא כאילו יש צד. נפרד, שני הצדדים שבו נפרדים. ואז הוא, אז זה חיסרון. זה חיסרון אפילו אולי, לא ראינו אדם כזה, אבל אולי זה אפילו חיסרון אסתטי, כי מקודם היה יותר יפה כשהיה שלם. יכול להיות, אני לא, שוב אני אומר, לא ראינו כזה, אבל עכשיו יש פגם. אבל על ידי הפגם הזה מתגברים על משהו שהוא היה לא טוב, על הבדידות. לכן גם אדם שהוא מדבר עם עצמו, לפעמים זה יותר טוב, לפחות עם מישהו יש לו לדבר, אפילו עם עצמו. כי הוא זקוק לדבר עם מישהו. הפן הזה, המוסרי, הוא בעצם קנה המידה לכל המבנה, יהיה המבנה המרהיב ביותר, הן מבחינת הסדר, הן מבחינת ההיגיון, מבחינה אסתטית, יהיה מרהיב ביותר, היפה ביותר, ההגיוני ביותר. עדיין הקנה המידה למשמעות הקיום הוא קנה המידה מוסרי. עם כל הקושי שלו. ולכן, בתוך הבריאה, בתוך ההוויה, צריך לחשוף את הפן המוסרי שלו, ולקדם אותו, לקדם את הבריאה אל הערך המוסרי, על ידי התורה. ובתורה יש מוסר אלוהי מוחלט. בין בעקרונות שלה, העקרונות של מוסר וצדק ויושר, וזה מודגש עשרות אם לא מאות פעמים בתורה עצמה, בכל דבר מעניין. שיש יושר וצדק, וחתירת הטוב, אבל לא רק בעקרונות הכלליים, גם מכל דין פרטי. בעצם, אנחנו גם אומרים שאם מתברר לנו איזה דין פרטי שהוא בהתנגשות חריפה עם המוסר, סימן אולי שצריך לבדוק עוד פעם את הבירור של ההלכה. והכלל הגדול וחי בהם ולא שימות בהם, בדברי התורה, זהו כלל מוסר. כי התורה נועדה להרבות חיים, וחיים טובים, חיים ראויים, חיים שיש בהם טוב לבב ושמחה, ולא חיים מומללים. זו המטרה הכללית. נכון, יש לפעמים מצבים קיצוניים, ייחודיים, חריגים, ששם יש גם מסירות נפש ויש גם מצווה להירג, אבל הם מאוד מוגדרים ומאוד חריגים. והם נועדו לקיים את הדברים הגדולים יותר לדורות הבאים. כלל התורה העיקרי גם בענייני הלכה וחי בה. ולכן הדינים הפרטיים שמתקבלים הם משקפים מוסר אלוהי מוחלט. לכן גם הדינים יכולים להשתנות, ודאי מנהגים, ודאי דברים שנלמדים לכאן ולכאן יכולים להשתנות במשך הדורות. כפי שהיה בהם. הפרטים זה טבעם שהם יכולים להיות במרכז, יכולים לזוז הצידה, יכולים להתגוון, יכולים להם, יש בהם גמישות. הכללים המרכזיים הם המוחלטים. כן, לעומת המוחלט יש הלא מוחלט, היחסי. הערך היחסי של הדברים הוא לפי המסגרות של זמן ומקום. אבל הוא צריך להיות כל הזמן קשור למוסר המוחלט האלוהי. זה גם ההבדל בין מוסר אלוהי למוסר אנושי. מוסר אנושי הרבה פעמים ההגדרות שלו, הדגשים שלו משתנים. הם פרטיים, הם באמת נובעים מהרבה מאוד גורמים שונים, חברתיים, כלכליים ונוספים. לכן באמת הרבה דברים שפעם נחשבו לדברים ראויים, והיום נחשבים לבלתי ראויים וכלהפך. זה טבעה של ההתפתחות האנושית החברתית. המוסר האלוהי הוא מוסר מוחלט. הערכים האלה הם מוחלטים. איזה סוג של לבוש של פרטים הם ילבשו, זה כבר עניין של כל דור ודור. עד כאן בעצם הכללים שאנחנו מדברים בהם, והקשר שבין העליון הבלתי מוגבל, המוסרי המוחלט, לבין הפרטים השונים של דברי תורה, של הדינים השונים, בהתאם לחברה היהודית, האנושית, שמקיימת אותו. ועכשיו אנחנו עוברים אל המסתכל, כלומר אל הלומד, אל האדם. לא די לנו לקבוע את הכללים בלבד. בתור עיקרי אמונה. עכשיו אנחנו צריכים להגיע אל האדם שמעורב בזה. ולמסתכל המרגיל נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה, תוכן ישותה הפנימי, המתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה מלאה, עומר מלא. אני הייתי שם פסיק בין שירה מלאה לבין עומר מלא, ולא שירה מלאה עומר מלא, אבל אפשר גם ככה לקרוא. אבל נראה לי שזה אלה שני דברים. עיקרו של דבר. למסתכל, המסתכל הכוונה לא, זה המתבונן. הלומד המתבונן, לא רק הלומד המשלם, אלא גם הלומד המתבונן, שרוצה להסתכל אל תוכם של דברים. המרגיל את נפשו בזריחת האור. גם זה לא דבר פשוט. לפעמים השינון הטכני הוא בעיקר לקיום פרטי ההלכה ולאו דווקא להתבוננות על תוכנה וערכה, אל משמעות. וזהו מסתכל שהוא מרגיל את נפשו בזריחת האור. לפעמים גם האור גדול מדי, חזק מדי, ואדם בורח ממנו. בורח מן ההתמודדות הזאת. לכן מדובר על לומד כזה שהוא לא רק מסוגל לזכור הרבה דברים ויש לו עניין לזכור וגם לקיים, אלא גם להסתכל ובעיקר להרגיל את הנפש לזה בזריחת האור. הנפש צריכה להיות נוטה דווקא אל האור הזורח שהוא תמיד עודף על המסגרת. כמו שיש מקור של אור, אנחנו יכולים לסרטט את המסגרת של המקור, אבל האור שבא ממנה הוא יותר, הוא תמיד מתפשט הלאה, מעבר לך. זה טבעו. אז מי שהוא עובר את התהליך הזה של הסתכלות, קודם כל התבוננות ולא רק שינון, ובית של ההרגל, בזריחת האור, הרגל נפשי בזריחת האור, שכל הנפש היא שם. כי אין לעמוד על משמעות, ודאי לא משמעות מוסרית, שהיא עמוקה, מבלי שיתוף כל כוחות הנפש בדבר. גם הרגש וגם השכל וגם הרצון וגם הדמיון, כל כוחות הנפש צריכים להיות שותפים. כאשר כך הוא מסתכל, מתגלה לו, וממילא מתגלה בכלל, בכל דבר הלכה, תוכן ישותה הפנימי. המילה ישות היא די חדשה, ומה משמעותה? זו מילה שמשתמשים גם בפילוסופיה מודרנית, האקזיסטנציאליזם, ישות. מה ישות לעומת מהות? לעומת כמות. יש הבדלים. אני לא בטוח שהרב קוק מתכוון להבדלים האלה, כי א', הם היו מאוחרים יותר ממה ש... מימי חייו, או ממה שוודאי הזמן שהוא כתב את הדברים האלה. לכוונה היא, אני חושב, ישותה של הלכה לעומת האינותה. כל דבר בעולם אפשר להגדיר לפחות בשני אופנים. מצד היש שבו ומצד האין, האין שבו. כן. העין הוא הגבול שלו. אפשר להגיד, אדם הוא לא שפן ולא אריה ולא עץ. ולא, הוא לא, נכון. כמה שאתה שולל יותר, נשאר לך משהו אחר. אפשר לעשות את זה. זה להגדיר את הדבר מצד מה שאין בו. ממילא להגדיר את מה שהגבול שלו. כי הוא לא זה ולא זה ולא זה. או להגדיר אותו, או להגדיר אותו מצד מה שיש בו. זה הישו. מה שיש בכל הלכה זה האור המוסרי הזה, המוחלט, העליון. מה אין בה שהיא זאת ולא אחר? שהיא שייכת לאיש הזה ולא לאיש אחר, למצב זה ולא למצב אחר, לזמן כזה ולא לזמן אחר. ההגדרה מצד האין היא הגדרה של שינון טכני. והיא יכולה להיות מאוד נכונה מצד זה. Yeah. על כן, אדם שלמד הלכה, הוא יודע שמצו צריך, לא צריך לאכול בשום זמן אחר, חוץ משבעת ימי הפסח, ואם הוא מדקדק עוד יותר, שהחובה היא רק ביום הראשון, לפי רוב הפוסקים. זה החובה. מותר לאכול מצות בכל זמן, אבל זה אין בזה, אין, לא מברכים על זה. את אותה הברכה שמברכים בפעם, כשאוכלים את המצה בפעם הראשונה, על אכילת מצה. אז זה לא בסוכות, ולא בשבועות, ולא, 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 עד שנשאר, רק מה שנשאר. אלה הגדרות חשובות, הן מסייעות לנו לצורך הקיום. אבל מה הישות שבה הלכה? הישות שבה, זה המשמעות הבלתי מתחלפת. האין יכול להתחלף שוב מצד זה, מצד בדיעבד ומלכתחילה, מלכתחילה למי ואיך ובאיזה מצב, בסדר. אבל מה שיש בה, הישות שלה היא מוחלטת. אז אם אנחנו נבין מה זה נקרא לחם עוני, ומה זה בכלל נקרא מצה, מצד מצה, נתון דוגמה כמובן, סתם זה אפשר לקחת כוח, אז נוכל להבין את הצד הישותי שלו. מה כן זה, איזו משמעות מוחלטת זורחת בה. זה שיש לה גבולות זה מצד האין. המצד היש, זהו הדבר. איך אותו יש יכול להתגלות בעניינים אחרים באופן שונה? גם זו שאלה טוב. וזה אכן קורה. אבל זהו התוכן הישותי, תוכן ישותה הפנימי. הוא תמיד פנימי. כי מבחינה חיצונית זה תמיד, מבחינה חיצונית תמיד אנחנו רואים את הגבול. מבחינה פנימית זה הדבר עצמו. זו הישות, זה מה שמחולל את ההלכה. אחר כך צריך לגדור אותה בזמן ובמקום ובאדם ובמצב. אם אין מה שמחולל אותה, יוצר אותה, אז לא יהיה כלום. רק הגבולות לא יעזרו. הגבולות יש להם תוקף, רק אם יש משהו. אם אין, אז מה התוקף לגבולות? מי צריך את הגבולות? והתוכן הזה של הישות הפנימית מתמלא מעולם הזוהר והאור. מתמלא והולך. מכיוון שיש כאן שפייה בלתי פוסקת מאותו המקור, מקור העליון והבלתי מוגבל והמוחלט. יש שפייה בלתי פוסקת של הישות. זה הקשר אל, אל המקור, מקור הכל. אם לא, אין בכלל, אין ישות. אם לא המקור הזה. אין ישות. אם אין מקור כזה, אז הכל הוא ריק. אין מילוי. ועל כן, הפועל הזה של להתמלא ומלא, אנחנו רואים בסוף המשפט הזה, שירה מלאה, עומר מלא. אז זה מתמלא מעולם הזוהר והאור. אנחנו פעם דיברנו על המשמעות, יש, דווקא בעברית יש הרבה מילים של אור, יש זוהר ואור וזיו והוד ועוד ועוד, יש עוד מילים. וכל אחת מהן יש איזה דבר שמייחד את סוג ההערה. אני חושב שלא בכדי יש קשר בין זוהר כהערה לזהירות. מדובר, זאת הערה קצובה. יש הערה לפעמים ללא גבול. זה נפלא ונהדר, מצד שני זה מבטל את כל הגבולות. לעומת זאת, הערה כמו צדקה, לפי צורך האדם. וזה גם נקרא צדקה, ולכן זה גם צדק. צדק במובן שלפי העניין. ובדין שאומרים שהתורה אומרת והצדיקו את הצדיק, הכוונה שם לא שהכריז עכשיו עליו שהוא צדיק לכל הדורות. הוא בדין הזה, בגבולות האלה, הוא צדיק. לא, בדברים אחרים. ייבחן הדבר כשיבחן. עכשיו בעניין זה הוא צדיק ולא רשע. זהו הדבר, זאת ההערה הקצובה שזהירים בה. כן? הזהירות שבה היא לפי העניין. כן. נכון.
כשקוראים
ברצף,
כל המצוות,
בשירה, זה מתוך מבט. כן, אבל גם, נכון, נכון. אזהרות זה שם באמת מילה הערה, מלשון הערה, נכון, של זה זוהר. אבל באמת, גם כשאדם אומר, אני מזהיר אותך, אני מודיע לך את גבולות האפשר, בעניין מסוים. כן, לכן, נקרא לי אזהיר. אז אני מאיר לך מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. זה נקרא להזהיר. עולם הזוהר הוא הערה הקצובה, והאור הוא התוכן. הוא אותו התוכן, הישות של הכל. עד כדי כך זה מתמלא באופן נכון של זוהר ואור. עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה. וכאן אנחנו רואים עוד מימד מסוים. גם שירה יש בה קצב. לא תמיד יש בה חרוז. לא חייב להיות. דווקא השירה המקראית אין בה חרוזים. אבל יש בה מקצב. המקצב יוצר את הניגון, יוצר את הייחודיות לעומת פסוקים רגילים, שהם נקרא לזה לפי ההגדרות הספרותיות, הם פרוזאים. הם פרוזה. מה השירה ההבדל? השירה הוא בדיוק המקצב. המקצב. אז זה בעצם הזוהר שבא. של גילוי במקצב. הוא גילוי מרומם. נזכור היטב שגם השתקפות החיים שבנו היא לפי הדופק, המקצב הפנימי, שחלילה אם יש בו הפרעות, זה לא טוב, אלא לפי מידת ההתרגשות, יכול הקצב להיות יותר מהיר, לפי מידת הרגיעה, יותר איטי, זה כן, אבל לא בלתי סדיר, זה לא טוב. תמיד יש סדר, זה גם החיים שלנו מתגלים באופן של מקצב. כמו אותו המקצב של הערה מן המקור העליון, שהיא בעצם משפיעה חיים, משפיעה קיום. אז זה מצד אחד. ומצד שני, יש בשירה גילוי וחידוש. והרב אומר להרחיב שירה, להרחיב את הגבולות הקודמים. יש גבולות של כל הלכה ושל כל פרט, יש, יש. כשאנחנו מגלים משהו, הגבולות מתרחבים. כשאנחנו מגלים הקשר לעניין נוסף, כשאנחנו מגלים עוד תוכן, כשאנחנו מגלים עוד משמעות, כשאנחנו מגלים עוד פן, אז הנה מצד אחד זה דבר שהוא עדיין בגבולות, אבל הם התרחבו הגבולות האלה. להרחיב שירה, השירה היא תמיד מובילה אותנו, הקצב שלה מעבר רק למילים המסוימות, זה מוביל אותנו אל תובנות, והרגשות ודימויים שמעבר לכך. עם כל הגבולות שבה, עם המקצב שלה, זה מוביל אותנו אל הרחבה. ואפילו ככה זה נעשה דבר רגיל בפי העם, שאדם אפילו שהוא נזקק, כלומר הוא מרגיש מאוד את הצמצום ואת הגבול, שהוא לווה ואומר אני אחזיר לך שירחיב, כן? שירחיב השם את גבולי. אז זה חלק מזה שהוא לווה, זה בשביל שתהיה לו הזדמנות להתרחב. כן? ולך שירחיב, אז זה באמת יהיה טוב לכולם. אנחנו מעין לווים של דברי תורה, ואנחנו על ידי לימודינו, הסתכלותינו, אנחנו יוצרים הליך שירחיב הזה. אנחנו מצווים ליגדיל תורה ויאדיר. השכל שלנו, כל כוחות הנפש שלנו, ניסיון החיים שלנו, הנטיות המוסריות שלנו, הכל הוא האמצעי להרחיב את הישות הזאת, את התוכן הזה, וממילא ליצור עולם יותר מלא. מהו עולם מלא? כי אם אנחנו לא מבינים את הקשרים, זה משהו לפנינו, אז אנחנו אומרים, זה ריק הדבר. כן, יש למילה ריק, אמנם בשפה שלנו זה רק מה שאין בו, אבל כי לא דבר ריק הוא מכם. ולחזל עוד מעמיקים אומרים, אם ריק אז זה מכם, זה בגללכם הוא ריק. אתם לא הבנתם, אתם לא השתדלתם. זה לא ריק מצד עצמו. כן? על זה אומרים, הריקנים שבישראל מלאים מצוות קרימות, הריקנים. הריקנים, הכוונה היא לא רק הגדרה הפיזיקלית של ריק, כן, של וקום, אלא זו הגדרה מוסרית. לכן לאדם לא ראוי קוראים ריקה. זו המילה בארמית אמנם, אבל זה אותו ריקה. אדם שהוא ריק, ריק מתוכן. כמעט ואין בו ישות. לא שאין בו, באמת יש בו. אבל הוא לא מגלה את זה. הוא מבזבז את זה, משחית את זה. ולא מוסיף על זה, לא מרחיב את זה. ולכן, על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה. זה בעצם הדבר החשוב. החידוש וההרחבה. ואין בית מדרש בלא חידוש. ואין לימוד בלא חידוש. משהו תמיד מתחדש. משהו. עוד איזה תוכן, עוד איזה עניין, עוד איזה הבנה, עוד איזה קשר. ככה ראוי להיות הלימוד. והשירה הזאת היא שירה מלאה, והעומר הזה, זה כמו במש, הכוונה כמו לבריאת העולם, בעשרה מאמרות, העומר הזה הוא עומר מלא. שוב, אם זה רק אמירה לצאת ידי חובה, אז היא אמירה ריקנית. אבל אם זה עומר שנובע מתוך איזו הבנה, אז הוא אומר מלא, יש בו מלאיות. זה לא דבר שדוף וריק, אלא הוא מלא, כלומר, הוא עתיד להוליד עוד, כי ממנו, ממלאותו, יוולדו ויפיעו עוד ועוד ועוד דברים. כך בנוסח של חלומות פרעו יש שם גם, יש ריק גם כן, נכון? יש פעם דק, פעם ריק. מעניין הקצה של הדלת והריש, בריש אין קצה, בדלת יש. פעם זה דק, דקיק לא משמעותי, לא פעל ישות, אלא כמעט ולא. כמו הפרות הדקות. דקות, הן קיימות, הן דקות. והשיבולים, ואחר הן שיבולים ריקות. אתה אומר, כאילו צמח משהו, אבל אין בו כלום, אין בו כוח ההולדה. אין בו, הוא לא יכול לא להסביע ולא להיזרע. אין בו כלום. זה רק נדמה שזה משהו. צריך מאוד להיזהר שלא יהיו חידושי תורה מסוג הזה. כאילו משהו נאמר כשבודקים, זה לא כלום. רק הצעקות היו מסיבובי האצבעות, אבל מה נאמר פה? זה שדוף וריק, עלול להיות. צריך שלא יהיה כאן. והשירה ההיא הולכת ומשתפכת גם כן על כל פרטי ההלכה. מתוך תוכן מסוים גם על כל הפרטים האחרים. מעין מה שחזל אמרו, מה עניין שמיטה בהר סיני, אלא שכמו שנאמרו כל הלכות שמיטה בהר סיני, ככה נאמרו כל ההלכות. אלא שרק זה ניתן כדוגמה, זה לא סתם ניתן זה כדוגמה, אבל באופן כללי, כמו שנאמרו כל ההלכות, ככה גם בכל שאר המצוות נאמרו כל ההלכות. אז השירה משתפכת ויוצרת את המימד הזה השירי של החידוש והמליות, המליות שיש בה מן הזריעה גם להבא על כל פרטי ההלכה, על כל הנטיות של המסע ומתן שבה, לא רק על מה שכבר מוסכם כי ההלכה מחייבת, אלא גם על עצם המסע ומתן. לפעמים אנחנו תוהים, אם יש, היו אפילו דיונים כאלה בספרים. מה זה נקרא ללמוד תורה? האם לימוד תורה בעצם, בסופו של דבר, חל רק על דבר שיש בו ממש? שבאמת אנחנו יודעים מה לעשות ואיך לסדר. וסתם דיברו בדברי תורה, אמרו פסוקים, זה אמר פסוק, זה, מה זה משנה? הלא לא הגיעו לכלום. אז למה זה יקרה לימוד תורה? אבל מסע ומתן של ההלכה, כלומר גם הדרך היא גם כן לימוד תורה. לא רק המסקנה המשמעותית באמת, כן? שיש בה נפקא מינה למעשה, שזה בוודאי לתורה, אבל גם המסע ומתן בהלכה, גם העלאת האב אמינה, ואב יאף אם תאמר, אבל זה נדחה, זה לא כלום, גם זה לימוד תורה. ומצוות תלמוד תורה היא מתקיימה גם בזה, אפילו שזה לא היה למעשה, ואפילו שאפילו מבחינת ההיגיון זה נדחה, ואף על פי כן. יש בזה גם שירה, שירת התורה. ש? כן, כן, בדיוק, בדיוק, כן, מה שנאמר אצל דוד המלך, זמירות היו לי חוקיך, אז יש מי שדרש לגנאי ויש מי שדרש לשבח, כן? אומר, מה? זה גנאי, מה זה זמירות היו לי חוקיך? מה זה אירוויזיון? זה שרים בשביל ההנאה? מה זה? זמירות היו. יש מי שאומר, דה, כן, זה דבר נפלא, זה... שלא רק שזה דבר מחייב, למעשה זה זמירות, זה גם כולל גם את הדביקות הנפשית. לא סתם דוד אמר את זה כך, שהחוקים הם יהיו זמירות. כן, אז גם המסע ומתן שבא, עד אשר פירוש שירי מהנג ומהדן יוכל להתפשט על כל התורה כולה. ממילא אנחנו נוטים לפירוש שהוא לא רק הלכה למעשה, שזה מובן מאליו, אלא גם פירוש שירי ומעדן. ומעדן שאנחנו כאילו מתקרבים בזה קצת לגן עדן. כי בגן עדן לא היה לנו כל כך צורך בדברים מוגבלים. הכל היה נתון. היה כבר עשוי. ורק מה? רק ההשתפכות הנפש, רק השירה, רק הזמרה, רק ההנאה, הנעלה, האצילית. זה מה שזה היה הדבר של הקשר עם המציאות. אז פירוש כזה מהנג ומהדן יוכל להתפשט על כל התורה כולה. על כן.
מה פירוש בזה? כלומר, למה זה פירוש לתורה?
כי פירוש הוא הרחבה בדיוק. הוא בדיוק הרחבה. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו. ברוך השם, אנחנו עם עתיק ועם למדן. כמה פירושים לתורה, לתנך, יש מאות, אם לא אלפים. מה הערך שבהם? אז הוא יודע, הערך כדי שנבין את המילים הטוב יותר. בסדר. ואם זה פירוש לא כל כך מבינים, או שהוא לוקח אותנו, אז הוא לא פירוש טוב יוצא. מה התורה שבו? אנחנו אומרים, זה דברי תורה. מה התורה שבו? לפי מספר הפעמים שהוא הזכיר פסוק בתורה שבכתב? לא. כל כולו תורה. כי זו שירה שהיא נובעת מתוך דברי התורה. לכן פירוש הוא באמת ההתפשטות, הפריסה, ההתפרסות של התורה על כל, וכל מפרש הוא מפרש, וכל בית מדרש הוא בית מדרש, לפי אופיו ולפי כישרונו ונטיית ליבו, הוא מביא עוד שדות שלמים אל תוך התורה ומקדש אותה ומגלה בהם את המשמעויות האלה. ולכן זהו הפירוש השירי המענג והמעדן. יש פירושים יותר מעשיים, ויש פירושים שיריים. ואל כאלה אנחנו הולכים. ההתקדמות הכללית של התרבות האנושית היא בכיוון הזה. זה לא מבטל את הצרכים המעשיים, אבל לשמחתנו הם פחות מעיקים עליהם. לפחות בחלק מן העולם, כבר זה לא עיקר מה ששאלים, אדם, למה אתה עובד בעבודה הזאת? לפני 200 שנה, הרוב הגדול אומרים, כדי פרנסת וכדי לאכול לחם, זה העיקר. אחר כך ללבוש גם בגד, אחר כך... היום אנשים... צד אחד זה פינוק, אבל הרבה מאוד אנשים, במיוחד בעולם העשיר המערבי, אומרים, אני עובד בשביל שיהיה לי עניין בחיים, או שאני רוצה להשפיע עליו. מרגע אחד, מה עם האוכל? אומר, נו, זה מובטח. מי מדבר על אוכל? מדבר על בגד? זה דברים של מה בכך. אני רוצה דברים יותר, מעמד, כבוד, דברים שהם הרבה מאיזה מותר האדם.
אחד הפרושים
היה שעבוד
בפרק.
כן. שמה? כן. כן. יכול להיות. בקל וחומר ולבנים זה קושיות. כן, שלבנים קשות, הן לבנים טובות. אם לבנים מתפררות, לא קשות, אז זה לא קושיות.
המצרים היו למדנים גדולים.
לפחות הם עשו אותנו למדנים. כן. טוב, זה כמובן שלא יחשבו שזה פירוש הפשט. כן, זה לא הפשט. הפשט המצרי היה יותר גרוע. כן. אז פירוש זה יוכל להתפשט על כל התורה, על כל התורה. על כל התורה כולה, ואז הרב חוזר על כל התורה, אפילו המעשית והיוחדת. כלומר, אם יגידו כל התורה כולה, בסדר, באופן כללי, לא. גם המעשית ההלכתית, חוץ שכאילו זה כבר כלול בכל התורה, חוץ ממה שהסתרע, כמובן, כן, מובן מאליו, על כל ההגדה המהירה, בזוהר האורה הרוחנית העדינה, שהזהרות, הזהירות שבתורה, בהגדה, היא זהירות מוסרית, היא זהירות של מושגים, ולאו דווקא המעשים המסוימים. אז זה יותר מובן, זה יותר קרוב ללב, כן? אבל גם על התורה המעשית וההלכתית יוכל להתפשט הפירוש השירי הזה, המעדן והמענג של שירה חדשה. טוב. אנחנו כבר חרגנו בזמן קצת.